טוב, ערב טוב לכל הקהל הקדוש. היה לי פעם חברותה, גאון, ממש גאון. הוא היה בצעירותו, הוא קפץ שתי כיתות. הוא באמת היה אחד מגאון הגאונים. ככה ידע סברות, הוא כבר נכון בשישית, כיתה י', הוא כבר ידע ראשונים ואחרונים בעל פה וסברות ומתווכח ויודע ככה לסבור סברות. אדם ממש גאון. וככה אחרי זה המשיך לאיזה, טוב, לא נגיד איזה ישיבה. ואיך אומרים, אמא של שמואל התפללה שיהיה לה בן בין הבנים, שלא יהיה גאון מדי ושלא יהיה טיפש מדי, שיהיה באמצע. לפעמים כשאדם מאוד 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 גאון, אז ככה מתחילים להיות לו כל מיני טענות ומחשבות מוזרות. אני חושב שאחרי כמה שנים בישיבה גבוהה, ישיבת הסדר, אז היה לו טענה מאוד מעניינת. הוא אמר שלפי דעתו מאוד מאוד חשוב העניין של בחירה חופשית, וכיוון שבחירה חופשית זה כל כך חשוב, אז בעצם אסור ללמד ילדים קטנים. לחנך זה חשוב, ולחנך, הכוונה שאני מוציא, עוזר לו להוציא את הפועל מה שיש אצלו, אבל החינוך, מה שהרגלה במצוות, תרגילני במצוותיך, מה שההורים עושים בדרך כלל לילדים, מרגילים אותם לעשות מצוות שהם בכלל לא יודעים שום דבר, לא מבינים שום דבר מהחיים שלהם, אומר, לפי דעתו, זה מונע מהם בחירה חופשית. זה הטענה שלו. לפעמים אנשים חכמים באמת טוענים טענות מוזרות. אבל זו הטענה שלו, לכאורה, מה אתה עושה? אם אתה באמת בטוח שהמצוות זה הדבר האמיתי והנכון, אז מה אתה דואג? יבוא יום, הוא יחשוב, תעזור לו לחשוב, תעשה איתו תהליך שלם, ויגלה מי זה הקדוש ברוך הוא, ומה זה האמת, ואז הוא כבר יבוא ויעשה מצוות מתוך הכרה אמיתית, שזה הדבר הכי נכון לעשות. ומה, אתה עכשיו בא להרגיל אותו במצוות? כן, כל הכיוונים האלה, הילד איך שהוא יודע לדבר, תכניס לו פסוק לפה, הוא לא מבין מה הוא אומר. תורה, ציווה, לנו, משה, מורשה, קהילת, יעקב. מה זה קהילת? אין לו מושג. מורשה, אין לו מושג. לא מבין את המילים, לא מבין שום דבר. סתם להגיד מילים, כאילו, מה הקטע? מה עשינו בזה? זו הטענה שלו. טענה מובנת? אתה מזדהה איתה, אתה... כזה בטח אני... יש בזה הרבה צדדים של אמת. אוקיי, אתה לא מסכים בהכרח, אבל יש בזה צדדים של אמת. אוקיי, כן.
אבל בעצם גם לילד יש בחירה חופשית. זה שאבא שלו אומר לו, לדוגמה, ניקח... הוא אומר, אם אתה עושה ככה, אז תקבל ככה, כן? או תעשה ככה כי כדאי לך. הוא נוות אותו, אבל לא. בסופו של דבר, לילד יש איפה שאתה בחירה. כי אחרת אם
הוא אומר
שלילד אין בחירה, גם למבוגר אין בחירה, כי אז מה קורה? אדם מבוגר כבר לא עסק עם האבא הגשמי,
יש לו את החיכם האבא
הרוחני
לכאורה מהאבא הזה. אתה אומר... לילד
אין בחירה,
אבא שלו
זה כל העולם.
אבל לא,
אדם גדול שמבין, אז הוא... אין לו גם בחירה, כי הוא מבין.
אוקיי, אתה אומר לילד אין בחירה, זה נקרא שאתה בעצם מתווכח איתו. אתה אומר, יש לילד בחירה, כי אם נגיד שזה לא בחירה, אז גם בעצם מבוגר כבר אין בחירה. כי מצד העבר כשאדם יודע את האמת, שהאמת היא שהשם שולט בהכל, אז בעצם הוא יבט הבחירה החופשית שלו. אז גם הבן, זה שהילד, זה שאבא עכשיו מרגיל אותו, זה בכל אופן נקרא בחירה חופשית, לפי מה שאתה אומר. אוקיי. השאלה באמת, יש פה איזושהי עוד שאלה סמויה, חוץ מהבחירה החופשית שאני פחות רוצה לגעת, הוא בעצם גם שואל, למה בכלל? למה? למה להרגיל את הילד למצוות? הרי סך הכל, אם אתה באמת חושב שהילדות זה האמת, זאת אומרת, אם אתה חושב שהילדות זה באמת לא האמת, ואם לא תרגיל אותו למצוות, אז לא יעשה מצוות, אז אני מבין, אוקיי, אז אני מבין, המניע שלך להרגיל את הילד שלך מגיל קטן לעשות מצוות, כי אתה באמת לא כל כך בטוח בדת שלך, אז לכן אין לך ברירה, אתה מחייב להרגיל אותו, ואז אתה אומר, הוא יתרגל, אז כבר יישאר עם זה. אבל אם אתה באמת בטוח בדת שלך, אתה באמת בטוח בהשם, שהוא טוב, ושמי שיחפש באמת יגיע להשם, אז מה אתה דואג? אתה תיתן לו את כל הכוחות ואת כל השכל לחפש באמת, והוא יחפש, הוא יחפש, וימצא, ויגיע להשם. מה אתה דואג? למה צריך להרגיל?
מה עם יצרים?
מה עם יצרים? לא, יש יצרים. מול זה יש אדם, אתה מאמין שהיו נשמה פנימית שמחפשת? ויש יצרים. אתה תיתן לו, תחזק לו את הנשמה. הצדיק, איך אומר הרב קוק, הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרישה, אלא מוסיפים טובה ומוסיפים טהרה. נכון? אז אתה תוסיף לילד שלך טהרה, ותוסיף לו, תוסיף לו, תוסיף לו. בסוף הוא יתגבר. מה, נשמה לא יכולה להתגבר ליצרים? בסדר, אני אגיד לו, אספר לו, אבל להרגיל אותו במצוות שהוא עדיין לא מבין מה הוא עושה בכלל, בשביל מה? למה להרגיל? אוקיי, זו הייתה השאלה שלו בעצם, ונשאר איתה שנייה. בואו ככה נעשה ככה עוד פעם הקדמה קצרה, אני אכנס פה לכל הזה. אנחנו בעצם עוסקים בספר שנקרא מוסר אביך. יש לכולם על השולחן? מוסר אביך, למי אין מוסר אביך? יש עוד עותקים? מי שאני מציע. אין מה להציע. טוב, אז הנה, מסתדרים 2-2, אז זה בסדר. אז אנחנו פה בעצם עוסקים בספר מוסר אביך. אמרנו שהספר הזה זה באמת ספר שמתאים לכיוון האמיתי של עבודת השם בארץ ישראל. הספר כזה שראינו שהרב קוק הוא בעצם קורא לא לקטוש את המידות, לא לשבור את עצמך, אלא לבוא ולעשות בהעלאת המידות, לכוון את כל המידות שלך ואת כל הכוחות הנפש שלך אל השם. לכן חבל לי שתשבור איזה מידה כלשהי, כי כל המידות שלך יכולים להיות מוכוונות אל מי? אל השם. אז כל מידה שאתה שובר עכשיו, חבל. חבל, זה מידה שאתה חלה להיות דבקה בהשם. ודיברנו על המידות, שמה שמכוון אותם זה מה? מי עזר לי?
הדעת,
כן, מה שמכוון את המידות זה הדעת, לא רק החוכמה והבינה, הצוואר, כן, שלא מפנים איזושהי תובנה מסוימת, עד ידי כלל שהוא יודע אותה, מה שהוא יודע, הדעת היא זאת שמכוונת את המידות. לכן בעצם אומר לנו הרב קוק, בוא תעשה איזושהי עבודה של הפנמה של הדברים, העיצה שראינו במין הקדמה של מוסר אביך זה לכתוב ספר, ספר שאתה מסדר את כל נושא האמונה והאלוקים והתורה ותורה שבעל פה ותורת הקבלה, אתה מסדר את הדברים האלה, ועכשיו עברנו ככה לכל פרק ראשון, ראינו את הדברים העיקריים שאתה צריך לסדר לעצמך, כדי שבאמת התובנות האלה ייכנסו לכלל דעת, ויכולו להכווין לך את כל המידות אל השם. דיברנו על כל הזה, להשכיל, להבין שכל המצב הראשוני, שכל האהבה והשמחה והיראה של הנשמה לפני שירדה לעולם הייתה מוכוונת רק אל השם, של יצר לבדה רע, מנעוריו, משעה שננער מבטן אמו, ועכשיו כל מה שצריך לעשות זה לחזור בתשובה. אל מי? אל עצמך. אתה צריך לחזור למצב האמיתי שלך ולהראות ככל שאתה תדע את הדעת האמת, לא תשקע בדעת שקרית ודעת כוזבית מעולם הזה, אז מאלך כל המידות כולם יוכוונו חזרה במלוא עוצמתם חזרה אל השם, כמו שהיה לנשמה לפני שהיא נולדה. זה עיקר תפקידנו, וככה פחות או יותר ככה מה שראינו בפרק א' בשיעור שעבר. עשינו ככה שחזור מהר, למרות שכבר עבר משום הרבה זמן מהשיעור שעבר, היה ט"ו בשבט, היה עוד איזה עיכובים. ופעם הקודמת התחלנו בעצם את פרק ב'. פרק ב', אנחנו כבר יורדים קצת ככה לתוך העצות המעשיות, לא רק למתווה הכללי של כיוון העבודה, והתחלנו שהוא את פסקה א' של פרק ב', שהיא באמת פסקה שלכאורה היא נראית מאוד מאוד קונבנציונלית. אז ראינו פעם שעברה, שאומר לנו הרב קוק, שהוא מביא ככה מחובת הלבבות, יש תנאי שתנאי עם הנפש, שהיא באה עכשיו לרפות את עצמה, שהיא חייבת לסבול את מרירות הסם. כן, אם הוא יחשוב, אדם יחשוב, שמי עכשיו אני חזר בתשובה, ומי רגע זה חזרתי בתשובה, הכל יהיה רק לומי מנוחות, והכל יהיה נעים, והכל יהיה טוב, אז שידע שרוב הסיכויים שהוא כנראה קצת מפספס בתהליך שלו, וכנראה שהוא קצת מוותר לעצמו על כאלה חלק מהדברים שנדבקו אצלו ברע, כי לפעמים התנתקות מהרע היא צריכה סם שהוא מר. עכשיו, אחרי שאתה מקבל על עצמך סם מר, אז הוא אומר שלא חייב להיות שסם יהיה באמת מר. יש הרבה סמים שהם בעצם מתוקים. יש סמים שהם ניטרליים, ויש סמים, תרופות כאלה, שאומנם הם לא... בעצם זה שאתה כל כך מודע כמה זה טוב לך, זה כבר... זה עצמו מתיק לך. אדם שיש לו, לא יודע מה, לא עלינו כאבי ראש, הוא יודע איך שלוקח איזה דקסמול, אקמול, שלא עושים פרסמות בחינם לזה. לוקח את זה, עושה לו, תוך 20 דקות נגמר לו כאב ראש. אז אמנם, לא נעים לו, הבליעה הזאת קצת מראה לו, קצת לא נעימה לו, אבל כבר עכשיו שלוקח את אקמול, זה טוב להם זה. למה? כי יודע, הנה עוד 20 דקות, נגמרת לי המיגרנה, אז כשהוא רוצה להירפא, אז כבר עכשיו טעים לו ונעים לו הסם הזה, כן.
לא, אני גם בקיצוניות, את התרופות הכי כואבות, את הטיפולים הכי כואבים, מרפאים את המחלות הכי קשות. כמה שהמחלות הכי קשות, הטיפול טוב יותר, כמו מחלה סרטן וכאלה.
אתה אומר ככה, אז אתה אומר, השם עשה לנו זה משל טוב בטבע, שככל שהמחלה יותר קשה, ככה גם התרופה והטיפול לרפא אותה הוא יותר כואב. ואדם צריך בעצם לקבל על עצמו, הוא מבין, אני במצב על הפנים, אם אני רוצה לצאת מהמצב הזה, אני צריך קצת לסבול, והסבל הזה יהיה שווה, כי הסבל הזה זה תהליך הריפוי שלי. אוקיי. זה דרך אגב, זה קצת דומה, הזכרנו את זה פעם, את העניין הזה שכתוב לנו שהתורה משולה, יש פסוק שאומרת, והיה אמונת איתך, חוסן ישועות חוכמת ודעת, יראת השם היא אוצרו. זאת אומרת, הגמרא, משל, אדם שהכניס חיטה לתוך המחסן, אוצר זה מחסן, ואז שאל אותו החבר שלו, תגיד לי, קו חומתי נכנסת למחסן? מה זה קו חומתי? מכירים את הגמרא הזאת? דיברנו עליו אחד השיעורים. קו חומתי זה רש"י אומר שזה אדמה מלאכה. כן, זה לא משהו טעים. החיטה זה מאוד טעים, האדמה מלאכה היא לא טעימה. והקו חומתי הזה הוא בעצם מסמל את יראת שמיים. זאת אומרת, באמת תורה, דבר עצום, דבר נפלא, דבר טעים. מי שבאמת מבין מה זה תורה, מבין כמה זה דבר טוב ומשמח ומאשר את בני אדם. דבר הכי נפלא שיש בעולם, זה תורה. אבל... מה? התורה. תורה, לא אומן, תורה. מה? התורה, זה דבר נפלא. אלא מה? אם אני עכשיו אגיד תנאי. טוב, מצוות שהן טעימות לי וטובות לי ואני מבין אותן, אני מקיים. מצוות שלא טובות לי, אני לא מקיים. אז הוא יהיה בבעיה, אז את הקו חומתי הוא לא הכניס, את יראת שמיים הוא לא הכניס. אז בעצם אומר, אני לא שומע אל השם, אני רק עושה את מה שאני מבין. מי שעושה רק מה שהוא מבין, כל החיטה שלו תרכיב. מה זה שואלה? העלה את כל החיטה, את כל התורה, את טעימה, העלה אותה למחסן, לאוצר שלו, אמר לו, קו חומתי שמת בפנים? גם את מה שאתה לא מבין עדיין שזה טוב, לא טעים לך עדיין, אתה גם שם בתוך האוצר שלך? אם כן, סבבה, התורה שלך תשמר, החיטה תשמר. אם לא, כל החיטה שלך עומדת להרכיב. זה המשל הזה. אז פה אנחנו אומרים, ברגע שאתה מבין את המערכת, אתה מבין שהנשמה שלך אמורה להיות בריפוי, אתה מוכן לקבל גם את הסם אמר. למרות שבסוף, אחרי שאתה מוכן לקבל את הסם אמר, לא חייב להיות שסם יהיה אמר, יכול להיות שבאמת יהיו סמים מתוקים. בכל מקרה, ראינו למה בכל אופן הסם בדרך כלל הוא קצת מר, כי ראינו שבעצם אני אמור לעבור עכשיו, בואו נקרא את זה בפנים, מה שנקרא שינוי הרגלים. אמנם כלל הוא ששינוי הרגל הוא דבר כבד. אתם רואים איפה אני קורא? באמצע הפסקה הראשונה של פסקה א' בפרק ב'. אמנם כלל הוא ששינוי הרגל הוא דבר כבד ואינו נוח לאדם. וזהו גם במעשים חומריים, שפעולתם כבדה, וצריך האדם להניע איבריו לזה. ומכל מקום, אם הרגיל אדם עצמו באיזו תנועה תדירה, יקשה לו מאוד למונע ממנו. ועל אחת כמה וכמה תנועות מחשבות הנפש, שהן בני רשף, קלים מאוד בתנועתם, והורגלו לחשב תמיד, כפי ציורי הלב הגסים, באופן השגת כל ענייני החומר והדמיון, ואופן הנועם בהם, מניין הנאות, הערב, הגופני, ואהבת הכבוד וגאווה, ויתר הדרכים המעוקלים, שבחיבור מחשבות הנפש עם מזג הגוף, בלא סידור מוסכם מהחוכמה, מחיה בעליה, יוציאו קוצים ודרדרים באין ספק. מה בעצם אנחנו רואים פה? פעם שעברה כבר התחלנו לדבר על הכוח ההרגל. כמה הרגל זה באמת דבר משפיע. זאת אומרת, אנחנו רגילים להגיד, בעצם מה מניע את העברים שלי? יש לי שכל, יש לי רצון. מה שמניע את העברים שלי זה השכל והרצון. זה כל אחד מודע, ולפעמים זה אנחנו מצרים שזה התמונה כולה. פה הרב קוק נותן לנו איזשהו, מגדיל לנו את הפריים ולראות תופעה שעובדת מאוד בעולם שנקראת הרגל. אנחנו בנויים המון 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 על הרגלים. זה לא יאמין עד כמה. עכשיו אני קראתי לכם במהירות את הפסקה, רוב הקריאה היא בנויה על מה? על הרגל. כן, זוכרים שיעור שעבר עשינו ניסוי, כתבתי פה כתב עברי קדום על הלוח, נכון? וכתבתי פה כמה מילים, לקח לכם שעה לפענח. זוכרים שעשינו את זה? עשינו ניסוי כזה. עכשיו, מילא לכם זה לקח כי אתם לא כך מוגלים. אני אומר, אני כבר בכיתה י' למדתי את היחידה השנייה בלשון. אמרו לי, גמרו לי לשנן את זה בעל פה. אני היום יודע בעל פה, אני יכול לכתוב את האלף בית של העברי הקדום בעל פה. אבל פי כן, אם אני אפילו אני עצמי כותב מילה אחת, אחרי אני בא אחרי שעה לקרוא אותה, אני לא יודע מה כתוב שם. זה לא כמו באלף בית הרגיל שאני מורגל אליו, שאני קורא, אז אני קורא בבת אחת. אני מסתכל, אני לא יודע מה כתוב. וכאילו העין עושה את זה לבד. אנחנו לא מבינים כמה אנחנו תלויים בהרגלים האלה. בעצם הרגלים, כן, אדם, הבאנו דוגמה שאדם נוהג באוטו עם הילוכים. כן? הדבר, האם הוא שם לב שהוא מעביר הילוכים? אולי כשהוא שם בראשון בהתחלה הוא חושב על זה. מאז זה כבר עובד לו לבד. הוא נוסע, וכל פעם שיש לו כבר רעש במנוע, כבר לא יודע מה, או המחוק שלה הזה, הוא כבר, זה הכל עובד לבד. היד ימין שלו יודעת לבד להעביר הילוכים. איך היא יודעת? הרגל. זאת אומרת, יש, זאת אומרת, האמת היא שזה הכל בא מהמוח, כן? אבל יש איזשהו, כאילו חלק מהמוח שכבר נכנס כדי לאזור היד, וזה כבר היד פועלת לבד. הוא לא צריך עכשיו לחשוב על זה מחדש, איפה להזיז את היד, כי היד עושה את זה לבד. אמרנו שרוב הצבא, הוא בנוי על זה, כן? בטירונות, כל ההתחלה, מרגילים את הבן אדם לתנוחות גוף, לתנוחות גוף הנשק. ציפרתי ציפור שאני בתור הייתי עוזר מדריך צוותי כוננות. אז צוותי כוננות, יש להם איזשהו תרגולת של גוף, נשק מסוים, שאדם נכנס אליה, ואז הוא באמת פוגע, הרי צוותי כוננות זה בתוך היישובים, שם עושים מסע הרג, שם צריכים כמה שאתה אומר להגיע למחבל, צריכים להוציא כדור אחד, ושהכדור הזה יהיה בגבולות הגזרה. מה גבולות הגזרה? הכתפיים של המחבל. עכשיו, שם זה לא כמו בחיר, בחיר אתה נלחם מול אויב, אתה תוריד לו את הראש, תרסס עם המק, אתה יכול לרסס, העיקר שיוריד את הראש. אז באמת התרגולת היא שונה. התרגולת של חירניק, שהתנוחת גוף שלו היא מותאמת ללוחמת שטח פתוח מול אויב, שבו העיקר שתוציא כדורים והוא יוריד את הראש, עד שתגיע ראשון ותעשה לה וידוי הריגה. ולא משנה איפה יעופו הכדורים. בתוך היישוב שלך, כל כדור שהוא יוצא מחוץ לגבולות הגזרה של הכתפיים של המחבל, הוא מאוד מסוכן, יכול להרוג ולפגוע. אז התרגולת היא שונה לחלוטין. באמת ראו זה פלא. שנתנו לי שריונרים, או אפילו תותחנים, או ג'ובניקים אפילו, אמרו לי, בוא תעשה להם אימון צוותי כוננות. אתה רואה שתוך יום, הם הבינו את הזה, נכנסו לקטע, נכנסו לתנוחת גוף כמו שצריך. דווקא חירניקים, שתגיד, וואלה, אלה מתעסקים בנשק כל הזה, כל החיים מתעסקו זה, אתה בא, מנסה ללמד אותם את התנוחות גוף, הם לא נתפס להם, לא נכנס להם בגוף. רק אחרי שלושה ימים, שאתה מראה לו יום-יום, אתה מראה לו, לא, תראה, אתה עוד פעם עשית את תנוחת גוף, כמו שהמפקד אמר לך בטירונות, עוד פעם נכנס לך, אתה מבין? ותראה מה זה גורם, תראה, כל הכדורים הם פה למטה, כל הכדורים פה בצד, תראה. אתה מראה לו אחד לאחד, אם תעשה כמו שאני אמרתי לך, תעשה את זה, תנסה מטווח אחד לעשות ככה, תראה שזה עובד. אז הוא עושה את זה, והוא רואה שזה עובד. מטווח הבא, מה הוא עושה? עוד פעם חוזר לרגל שלו. שלושה ימים, וגם כולי אי ואולי, אולי בפעם השנייה או השלישית שהוא בזה, אז הוא מצליח קצת לצאת. לא צריך, למה זה קורה? זה קורה מסיבה טובה. בצבא, הכניסו לו הרגל. שמו לו, זאת אומרת, אם עכשיו אדם היה בנשק, היה צריך להתחיל לחשוב, רגע, איך פה מושכים עכשיו את ה... איפה יודעת הדריכה, איפה הנצרה, איפה הזה, הוא לא היה מוציא כדור ולא בזה. מוצאים לו זה, הוא כבר, הנשק נזרק, יודעת הדריכה נדרכת, כבר הבוען עולה באופן טבעי, בלי שהוא שם לב מעל הנצרה, פותח את הנצרה, בדיוק ברגע הנכון, ולא רגע אחד לפני האצבע נכנסת לבית הדקים, ואז הכדור יוצא נכון. אם אתה לא בהרגלים האלה, אם זה לא בהרגל, אז או שתפלוט כדור, או שלא תוציא את הכדור בכלל, או שאתה, ברגע שיכניס לך לאיזשהו סיטואציה, שהיום יש את המטווחי אמת כאלה עם סרטים, משהו שטיפה מלחיץ, או ברור אם תהיה באמת, אז זה לא יעבוד, אם זה לא יהיה בהרגל. אז בטירונות הכניסו את החירניק להרגל, כדי להחליף הרגל, זה עבודה, עבודה. זה עבודה. זה לא איזה משהו שהולך ברגל. רוצה להגיד משהו?
רגע, אבל זה הידיעה באמת לבצע דברים טוב יותר, כי זה דברים טובים, כן, אז זהו, עכשיו אתה רוצה לאמן אנשים להיות לוחמים ולוטה, אבל ברגע שהם כבר הכניסו את זה להרגל שלהם, אז הם יהיו יותר טובים, הם יתפקדו יותר טוב במצב לחץ.
נכון.
אז זה משתמע שמתוך הרגל, זה שאיפה.
נכון.
זה
רגע. תכף נשים את הגבולות, אוקיי? אבל אנחנו קודם כל, אנחנו עכשיו עושים קלוז-אפ על כל הדבר הזה שנקרא הרגל. אנחנו מנתחים אותו. אנחנו עדיין לא שיפוטים כלפיו, אם זה טוב או לא טוב, לעשות מתוך הרגל זה טוב. ודאי שזה טוב, ודאי שזה לא טוב. צריכים נמצא את הגבולות תוך כדי שיעור. אוקיי, אבל ודאי וודאי שאנחנו צריכים להכיר בזה, שלא, אני לא שולט באופן ישיר על הגוף שלי, אלא יש לי מבנה שלם של הרגלים, שאני מפתח בעצמי, והשליטה שלי על הגוף היא עוברת דרך הרגלים. אוקיי? יותר מזה. ראינו כמה נפש של האדם היא כמה קשה לשנות הרגלים. זוכרים, סיפרתי את הסיפור עם המוצב, הייתי במילואים אז לפני חצי שנה בחרמון. 5 ימים באתי למילואים, אני עם 7 ילדים מתנדב, 5 ימים באתי למילואים, 3 ימים הייתי, 4 ימים הייתי במוצב אחד, פתאום ביקשו מתנדב לעבור למוצב אחר. וואי, כמה עד שהתרגלת לעמדת שמירה שלך, לזה שלך, להפתוח את ארוחת בוקר, לאיפה אתה זה, מה עכשיו שנות? מה את שנות עכשיו? פתאום, תראה, ביקשו מתנדב, אף אחד לא התנדב, גם אני לא התנדבתי. ראיתי שאף אחד לא מתנדב בסוף, רוצה לעשות מספרים, אבל בסוף אמרתי, יאללה, נו, יום אחד, באמת, עד כמה אני יכול, אי אפשר לעשות מזה עניין. בסוף התנדבתי, וזה באמת נתן לי לימוד לחיים. כמה הרגילים האלה, אתה הולך להתלבט עכשיו על משהו. תנסה לסנן את ההרגלים מתוך הלבטים. תנסה שהלבטים יהיו אמיתיים, תנסה שיהיו מבודדים באמת. ותראה כמה הרגלים שהיו לך עד היום, כמה הם נכנסים שם בתוך הזה, אם אתה לא שם להם אליהם, לפעמים אתה יכול לקבל הכרעות, שנראה לך שהכרעות הן שכליות, אבל מה שבאמת עומד שם אחרי הכרעה, זה אין נקרא חשנות. התרגלתי למקום, התרגלתי לחבר'ה, התרגלתי לזה, התרגלתי לכן, אני לא רוצה לשנות. אז בעצם, וכל זה, עוד, זה דיברנו פה, על הרגלים גופניים. מפה הרב קוק עולה ואומר, חוץ מהרגלים גופניים, צריכים להבין שיש הרגלים מחשבתיים. כן, איך הוא קרא לזה? ועל אחת כמה וכמה תנועות מחשבות הנפש שהן בני רשף. כי בני רשף אף הוא הגביא, אוף, בני רשף, המחשבות שזזות מהר. קלים עוד בתנועתם, והורגלו לחשב תמיד כפי ציורי הלב הגסים. מה קורה למחשבות הנפש? כן, אדם, איך הוא נתן בו את זה? אדם, אמרנו, יצר לב אדם רע מנעוריו. ואז מה קורה? בנעורים, או מאז שהוא נולד, הוא מחפש את מה שטעים לו ומה שטוב לו, ואחרי זה לאט לאט הוא רוצה את אהבת הכבוד והגאווה והרב הגופני, וכל אלה הוא מורגל כבר לחשוב איך הוא משיג אותם. עכשיו, כל הדברים האלה הם אמיתיים. כן, דיברנו על זה הרבה פעמים, כן, זה, כל השירים הקודמים דנו, כבוד זה טוב או לא טוב כבוד? אם השם, נשאל את השם, השם, אתה רוצה שיהיה לי כבוד או אתה לא רוצה שיהיה לי? אני רוצה שלעבוד אותך. אתה רוצה שיהיה לי כבוד או לא יהיה לי כבוד? מה השם יגיד לי?
כבוד עצמי, לא...
צריך שיהיה איזשהו כבוד, נכון? אדם שאין לו כבוד, נגיד עכשיו הוא יראה, דוגמה, אדם רואה איזה מישהו רץ לקראת צוק, הוא צריך לו, זה יש בקצה צוק. אם הוא מזלזל בו, הוא לא מכבד אותו, הוא לא שומע לו. הוא צריך שיהיה לו איזשהו כבוד, שאדם שהוא צריך לו מזיע אותו, תזהר שם צוק, שייתן לו קצת כבוד. זאת אומרת, השם שרוצה שתהיה אדם שיכול לעבוד אותו, רוצה שיהיה לך קצת כבוד. ואת הכבוד הזה אתה אמור לרצות. אם אתה באמת רוצה לעשות נחת רוח להשם, אתה מגלה את הרצון הפנימי שלך, שרוצה לעשות נחת רוח להשם, אתה אומר, טוב, השם, בשביל לעשות לך נחת רוח, אני צריך שיהיה לי קצת כבוד. במינון הנכון, בגבול הנכון, זה דבר שאני אמור לרצות. אלא מה? מהקטנות, אני חווה את הרצון שלי לכבוד, אני לא חווה את המניע הפנימי, את הרצון הפנימי שהוא גורם לי לרצות כבוד. אז אני רגיל לזה שאני רוצה כבוד. אז אם אני רוצה כבוד, וכבר התרגלתי במחשבה, כבר התחילה לעשות חישובים, מה אני אעשה כדי שהחבר'ה יכבדו אותי, ואני כבר מורגל בחשיבה הזאת. אני מורגל בחשיבה הזאת. אז זה הרגלים מחשבתיים, אומר הרב קוק, שיש להם אפילו, יש להם איזשהו פן, איזשהו מסלול של כניסה, הרבה יותר מסיבי אפילו מגופני. כי גופני, כדי לעשות משהו 1,000 פעמים, צריך לקחת המון המון זמן. מחשבה, כדי לעבור 1,000 פעמים, המחשבה זה כבני רשף, היא יכולה לעוף. המחשבה היא אפה. אתם יודעים מה המהירות של המחשבה? זה לא יאמן מה המהירות של המחשבה.
מה
המהירות של המחשבה? אני אגיד לך, יש פעם, אני רוצה, אחרי שיעור של הגרזן, אתם יודעים מי זה הגרזן? הגאון רבנו זלמן נחמיה גולדברג. אב בדין בירושלים. השיעור שנתן לחבר'ה משיעור א', הלך צריכים ללמוד תורה. אז הוא הפיל את כולם מהכיסא, אמר, טוב, מאז שאתם הולכים לבית מדרש, עד שאתם מגיעים לחדר אוכל, אז אתם יכולים לחזור 400 פעם על הסוגיה. על מה אתה מדבר? איפה 400 פעם? לחזור על כל הסוגיה 400 פעם זה אפשרי? מה אתה אומר? אפשרי? כולם מסתכלו עליו כמו איזה עיני עגל, הרב, אולי אתה, אנחנו לא יכולים. אמר להם, מה הבעיה? מה הבעיה? כמה זמן לוקחים, נגיד, ללמוד את הסוגיה פעם ראשונה? אמרו לו, מה זה? זה יומיים לוקח לנו להבין את הסוגיה. אוקיי, ופעם שנייה שאתם חוזרים, כמה זמן לוקח לחזור? 4 שעות. ופעם שלישית? שעה. פעם רביעית? גם שעה. פעם חמישית? חצי שעה. פעם שישית? מה? חצי שעה? פעם שביעית? 20 דקות. פעם תשיעית? ואז הוא אומר, אתה מגיע לפעם ה-10, פעם 15, אתה כבר ב-4 דקות יכול לעבור על כל הסוגיה, לזכור את כל הזה, את כל מה שמעת ביום בסוגיה, אתה בא ומסתדר לך, ואם אתה חוזר אחרי זה עוד 20 פעם, חצי דקה הסתמצמת ככה לעבור על כל הסוגיה, ואם עשית את זה, לא התעצלת, את החצי דקה הזאת אתה עושה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כשאתה הגיע לפעם ה-30 שאתה עובר על הסוגיה, פתאום אתה רואה שבערב עין, אתה עובר ממש על כל הסוגיה, על כל הפינות, על כל הפינות, ועוד פעם. אם אתה רוצה לחזור, הוא אומר, אין שום בעיה, אם עשית את התהליך הזה אחרי 30 פעם שחזרת, תאמין לי, מהבית מדרש עד החדר אוכל, 400 פעם לחזור זה לא בעיה, כך הוא אמר להם. אז מי שרוצה שינסה בבית, שינסה בבית המדרש, שינסה בדרך מהבית מדרש, אבל זה לימוד כזה. איזה, כמה זה משעמם לחזור? אה? גם שם, אתם יודעים שהגרא היה, ככה מספרים, שהגרא אמר לכולם, אני מוכן ללמוד חברותה עם כל אחד, אבל יש לי רק שני תנאים. תנאי ראשון, שהוא חזר על הגמרא שהוא הולך ללמוד איתי, 84 פעם לפני שהוא בא ללמוד איתי. תנאי שני, שכל פעם שהוא חזר הוא נהנה יותר. זה שני התנאים, היו כמה שבאו ללמוד איתו. אבל כנראה זה לא בשמיים, זה אפשרי. אבל זה בדיוק העניין של להגיל את המחשבה גם כן. והמחשבה אומר הרב קוק, זה ממש כבני רשף, המהירות שלה היא לא תאומן. ואם אתה עכשיו עוסק במחשבות איך אני יוצא מכובד בחבר'ה, אז אם בשביל להכניס את הגוף שלך להרגל, אתה צריך איזה שעה שלמה של אימוני ירי, להכניס את המחשבה להרגל, ולהגיע לאלף פעמים במחשבה, לא צריך שעה בשביל זה. זה יכול להיות 5 דקות, שאתה תוכן את המוח שלך, איך אני יוצא בסדר, איך אני יוצא בסדר, איך אני יוצא מכובד בחבר'ה, יוצא שבמשך שעה שהייתי עם החבר'ה, 100,000 פעם, חשבת לפחות, אם לא, או בהמעטה, הלך לצאת מכובד בחבר'ה. זאת אומרת, זה מסלול, מה זה מסלול חרוש? כן, אם המים עושים ככה חריש עמוק, אז לוקח 1,000 פעמים שאתה עושה עם הגוף, לוקח איזה שעה, עם המחשבה באותה שעה אתה יכול להגיע ל-100,000 או למיליון, יענו זה חריש עמוק עמוק שהורגלת אליו, ובלי שאתה אפילו חושב, אתה כבר, כבר המחשבה שלך רצה. אתה רק נמצא שם בחבר'ה, כבר איך אני יוצא? מכובד בחבר'ה. זה מה שאכפת לי, והמחשבה שלי כבר מורגלת. זאת אומרת, יוצא מצב בעצם... איך היה... כן.
רק סוף שתובן, זה גם כביכול קושי כזה, קצת מהם. מצד שני זה גם חיובי. כי יש את ה... מה שהרמב"ם אומר, כדי לעשות דבר טוב צריך לחזור עליו עוד פעמים.
היה פעם איזה סופר על איזה ילד אחד שיצא לתרבות רעה לפני 200 שנה והוא קנה סוס ועגלה והיה נוסע מהר ככה, היה מתלהב מהמהירות של הסוס ועגלה, היום היו צוחקים עליו, אבל אז היה מתלהב מהמהירות הזאת. אז יום אחד נפגש איתו איזה אדמו"ר, אמר לו, תגיד לי, אם אדם טועה בדרך, מה הוא צריך לעשות? הוא אמר, אם הוא טועה, אז אין לו ברירה, הוא חוזר חזרה לצומת ופונה לכיוון השני. ותגיד לי, אבל אם יש לו סוס ועגלה כזה מהיר, והוא טועה, וכבר בשעה הזאת הוא הספיק ללכת הרבה, אז מה עכשיו יעשה? אבל מה הבעיה? יש לו סוס ועגלה. אז הוא חוזר חזר על הצומת, עם הסוס ועגלה מהיר, ופונה לצד השני. אז אמר לו, אוקיי, עכשיו הבנתי. ובלילה הוא חשב על מה שאמר לו האדמו"ר, ואז הוא הבין מה הוא התכוון, וקיבל על עצמו לחזור בתשובה. שגם אם הוא הגיע רחוק רחוק, אבל יש לו כלים חזקים ומהירים. אתה אומר אותו דבר. במעשה, אני באתי ובשעה אני יכול לעשות רק 1,000 פעמים, אז כדי להפוך את זה אני צריך לעשות במעשה 1,000 פעמים. אבל מחשבה, אמנם מצד אחד החריש הוא מאוד מאוד עמוק, כן? חריש מאוד מאוד עמוק, כי המחשבה בשעה אחת יכולה להיות 1,000,000 פעמים. אבל צד שני, כשאני חוזר בתשובה, זה סוס עם הגנה, זה מחשבה. אז אני עכשיו אחשוב חיובי, תחשוב טוב, יהיה טוב, אני חושב 100,000 פעמים, 1,000,000 פעמים, על זה טוב, אז אני כבר עושה חריש חדש, אוקיי?
זה כמו כיוון הדעת.
אז זה מה שאתה בעצם אומר, ואני מסכים איתך. זה בעיה עם פתרון בתוכה. אבל הבעיה היא, אני אספר לכם, פעם אחת היה איזה תל אביבי אחד, בחור מתל אביב, במקור מצאת הברית, הוא היה בתלגר בתל אביב, והוא אמר לי שהוא התחיל לחשוב, 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 ואז הוא הגיע לאמת, כאילו הבין הוא גם כן היה בחור שבאמת הכל בא לו בקלות, כסף ויצרים ודברים, הכל ככה הגיע לו בקלות, ובגלל הקלות אז הוא היה לו ככה זמן לחשוב, ופתאום הוא אמר, זה לא זה, זה לא זה, הסיפור הוא אומר, איך הוא אומר, אני כבר יודע ממש, אני גיליתי שזה לא האמת, שזה שקר, זה לא מה שאני באמת רוצה. איך הוא אמר שלאחת הנשים שהוא גר איתם, הוא אמר לה, תשמעי, אני יודע שאני עושה לך רע. זאת אומרת, כל התהליך הזה שלא מתחתנים, שלא זה, שזה הכל, ידוע שאני חושב שזה זמני ואנחנו עוברים הלאה, ברור לי שזה לא אמיתי, שזה בעצם, אני עכשיו חי איתך וזה כאילו כיף לשנינו, אבל אני יודע באמת שאני עושה לך רע, ואז הוא באמת, הוא קם ויצא מהקשר הזה. אז הוא אמר לי, תשמע, אני יודע, הבנתי את זה, אני יודע שזה הכל לא נכון. הוא אומר לי, אבל אני לא יודע מה לעשות, כל פעם אני, אתה יודע, אני עם החבר'ה, שותה ומדבר איתם, לא דווקא שותה אלכוהול, לא יודע מה. אני נמצא בחבר'ה שלי, אז פתאום, לא יודע מה, הכל חוזר לי, הכל חוזר לי, כל ענייני הכסף, תאוות וכבוד, כל פעם שאני נמצא איתם, הכל חוזר לי. ואני יודע, אני הבנתי שזה לא טוב. משום מה, כל הזמן, הכל חוזר לי. איך שאני נמצא איתם בחבר'ה, מדבר איתם, פתאום מהרגל הזה, כאילו לצאת בסדר ביניהם, וכדי שעכשיו עוד פעם לצאת מקובד, אז אני גם צריך כסף. כל פעם הכל חוזר לי. מה אני יכול לעשות? מה אתה מייעץ לו? כן, היה שואל אותך את השאלה, מה היית מייעץ לו, מה לעשות? ואני הבנתי, בשכל אני כבר מבין לגמרי. אני מבין לגמרי כל הכסף, התאוות, כל הכבוד הזה, שטויות. איך שאני נמצא עם החבר'ה, אני מוצא את עצמי, כמו שאמרנו, מתוך אותו הרגל, אני עוד פעם שמה. נו, מה אתה מייעץ?
הוא אומר,
אני עושה קצת פן מעשי, אני עושה פן מעשי, הרבה פן מעשי, איך שאני עם החבר'ה, מה, אז אני חוזר עוד פעם, אני רגיל, איך שאני עם החבר'ה האלה, טרח, ישר, זה בלי רצוני, כבר המחשבה שלי לבד, והוא חושב איך אני עושה כסף, כבוד ותאוות.
הרגל.
זה הרגל שלי, הרגל המחשבתי, אמרנו, זה חריש כל כך עמוק, נו, זה לא יצא. חבר'ה, אמרנו שאלות בדרך המחשב, לא ב-SMS'ים. רגע, שנייה, נעשה את זה לרוטט, שלא יהיה בעיות. מצטער, סליחה. נו, אז מה, אני פה תקוע עם מיצה לבחור, מה אתם מייצים לו? הוא אומר, אני גר בתל אביב, אני הבנתי שאני טועה בדרך חיים שלי, אבל ההרגלים שלי מושכים אותי כל הזמן לשם, נו, מה אתה מייעץ? לאיפה כדי לו לבוא? למכון מאיר, אמרתי לו, רגע, מה אתה עושה? איך תצא מזה? הבנת שאתה טועה שם? תעשה פסק בזמן בחיים, תתכנס, תבוא למכון מאיר, פה תוכל לשבת עם עצמך, לבנות הרגלים מחדש. אחרי זה, נראה מה ההמשך, אבל קודם כל תעשה, אי אפשר באמת. זאת אומרת, לא מספיק שהבנת, כי מה יש לך גם? הרגלים. סליחה. כן. אז בואו נראה פה את ההמשך. יש שני חלקים בלימודי העבודה השלמה. הכוללת תיקון כל המעשים והמידות כולם עם הסדר הנאות להנהגה שלמה ונהדרת הרצויה מאת הבורא יתברך, מאת הבורא ברוך הוא. זאת אומרת, אם אדם באמת רוצה להגיע להנהגה שלמה, מצוות תורה והנהגה נהדרת הרצויה לפני השם, יש שני חלקים של עבודה. החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט. יש פה דגש על המילה כמעט, אבל החלק הראשון, עבודה בשכל. להבין קודם כל מי אתה. נזכור שאתה לא גוף, שאתה נשמה, שירדה, שהבטיחה השם, הבטחתי לך להיות צדיק, לכן בכלל ירדתי לעולם. תתחיל לעשות עבודה שכלית. דיינו השגת החוכמה, וידיעת המידות, ענייניהם, ותכונותיהן, וגבוליהן, וכל התפשטות כוחותיהן, ואיך להשתמש בכל כוח ובכל מידה. כן, אז יש לך חוץ מזה להבין מי אתה, וממה אתה מורכב, את כל המידות שיש לך, תתחיל להבין איך הן עובדות, ומה משפיע עליהן, תתחיל להבין את המידות שלך. תעשה קודם כל, עבודה ראשונה זה ידיעה, עבודה שכלית. כן.
בעצם
העצה
פה היא כל אדם שבעצם נגדיר את זה, כן, מגלה מירור וכו'. אז קודם כל תלמד אמונה. לא להתמקד ישר בהלכות נטו, אלא תרחיב את מושג האמונה שלך, תתמקד.
רגע, לא יודע מה דיברנו קודם. אמרנו שיש שני עבודות שצריך לעשות.
כן, אבל אז יש לומר כמעט.
רגע.
כמעט, אז נותן דגש על השכל.
לא,
רגע, שנייה.
כן,
לא,
שנייה.
שנייה, בואו נעשה שנייה סדר בעניין. וכרגע אנחנו בשלב הפירוט של שני סוגי עבודות. השלב העבודה הראשונית זה עבודה עם השכל, כמעט. אוקיי? אבל העבודה הראשונה, לא עבודה הראשונה בסדר קדימיות הזמן. שני סוגי עבודות שצריך לעבוד עליהם במקביל. העבודה הראשונה היא בתחום השכלי, ועכשיו אנחנו קוראים את העבודה השנייה. אבל מלבד הידיעה, הוא חלק העבודה שאחרי הידיעה, זה לא אחרי הידיעה במחת זמן, אלא אחרי שיש לך ידיעה, שם למעלה יש לך עוד חלק שלם, שמה הוא נקרא? שאף על פי שמשיג בשכלו בהשקפה הראשונה דרכי ההנהגה הטובה, מכל מקום הוא רחוק ממנה עדיין. איך זה יכול להיות שהוא רחוק ממנה עדיין? מפני שלא הרגיל היטב את רצונו והכוחות הממוסכים בגופו. יש לנו פה ביטוי חדש שנקרא כוחות הממוסכים בגופו, שיסכימו כולם בלב שלם אל הטוב ההוא. אז מה זה כוחות הממוסכים בגופו? מי רוצה להסביר לי? מה זה הביטוי? כוחות הממוסכים בגופו, כן.
זה הגלים הרעים שהוא...
מה?
הרעים, הפסולים.
ההרגלים, אוקיי. למה זה נקרא כוחות שממוסכים בגופו?
כי הוא לא רואה.
מה זה הביטוי ממוסך?
זה כמו
שם
מכשול,
זה
ככה, זה פועל
חלק, מרצוף,
אוטומטית.
אתה אומר מסך, משון מוסך, ואתה אומר משון?
כמו שסך בשמן.
סך בשמן, נמסך. כוחות הממוסכים בגופו, לי זה יותר נשמע כיוון הזה, לא יודע, כמו שדבר נמס פנימה, כן? דבר נמסך פנימה, כמו שאין איזה... ממוסך משום נמסך פנימה. מה זאת אומרת? הרי זה, אני חושב שזה בדיוק מה שהתיארנו, כן? היד של המהלכים היא כבר כאילו פועלת לבד. ברור שאדם, גופה, מתה, לא תוכל להעביר מהלכים, היד לא תוכל להעביר מהלכים לבד. זאת אומרת, היא צריכה לקבל כוחות מהמוח, שצריך לקבל כוחות מהנשמה. ואם הנשמה לא פה והמוח כרגע לא מחוברת ליד, אז היד הזאת היא באמת לא תוכל לזוז. זאת אומרת, היד זזה רק מכוחות המוח. אבל יש כאילו במוח איזשהו חלק מסוים שהוא כרגע מוקצה ליד. ועכשיו זה כאילו שהחלק הזה, כל המחשבה הזאת, זה כאילו היד כבר חושבת לבד לעצמה, זזה לעצמה. אז אדם חי בצורה מסוימת. ויש הרגלים שנטבעו בו, הרגלים גופניים, הרגלים שכליים, מה שראינו פה בפסקה הקודמת. הדבר הזה זה כאילו כוחות שנמסכו לתוך גופו, חלקים ניכרים מהמוח שלו כרגע כבר נמצאים בתוך הגוף, כבר פועל לבד. העסק כבר פועל לבד, ועכשיו פתאום המוח התחיל לשאול, ואומר, רגע, אני חי בטעות. כל החלום הטיפשי הזה, שמה שעשה אותי מאושר, זה וילה בבברלי הילס, עם יגואר ליד הבית, עם בריכה בגינה, זה הכל שטויות, זה הבלים. הייתי שם, או כל אחד והסיפור שלו, איך הוא יצא מהסיפור הזה. אחד היה צריך באמת להגיע שם ולראות שאנשים שם לא מאושרים, ואחד ראה שמישהו אחר היה שם וסיפר לו שלא מאושר והוא ימין לו. לא כל אחד צריך לגעת בעצמו במחבת. אחד רואה שאחד נגע במחבת, אומר, טוב, שם אני כבר לא נוגע, ראיתי את הקביעה שלו. כל אחד את התהליך שלו, פתאום הוא הבין שזה לא מה שהוא באמת רוצה, זה לא מה שהוא באמת מחפש. אבל, וואי, יש כוחות שכבר ממוסכים בגוף. זה בעיה. הבנת שאתה בכיוון לא נכון. אבל יש לך כוחות שממוסכים בגוף. ולכן קשה לך לצאת מזה. אתה כבר פעם חשבת שמה יהיה לך כיף, יהיה לך כבוד, ויהיה לך תאוות, ויהיה לך כסף. עכשיו אתה בא ואומר, לא, זה באמת לא עושה לי כיף, ויש לי רצון פנימי, יש לי רצון לעשות טוב לאחרים, יש לי... פתאום אדם מגלה כל מיני כוחות פנימיים שיש לו, והוא גילה אותם, הוא באמת גילה אותם. הוא באמת גילה אפילו אדם, באמת עשה חשבון נפש פנימי, התבוננות, לא יודע, התכווננות, התבודדות, מדיטציה, לא יודע, כל אחד עשה את זה שלו. וגילה, מה זה? אני בעצם יהודי, אני בעצם נשמה, אני בעצם הבטחתי לשם לצאת צדיק. כל מה שבאתי לפה לעולם הזה, זה בגלל שאני אוהב את השם. גילה את האמת. כל הגילוי הזה של האמת עדיין לא יכול לחול בפועל. כי איך שהוא רק חוזר לעולם הזה, חוזר להתנהל בעולם הזה, כבר כל הרגלים שלו, בטח, לתפוס את הכסף, לתפוק את החבר, לתפוס את הזה, הכל עובד מחדש. כן, על כן, צריך ליישב דעתו הרבה, ולהשקיט את מידותיו, את כל המידות האלה שכבר פועלים לבד, ולהשתדל להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו, ופורץ אותן, ומכל מה שמגביר שורש ההתפעלות יותר מדי, שמקעקע את יסוד בעניין הנפש כולו. ובכל אלה ירגיל עצמו בהשקפה חזקה וחוכמת אמת, בכל דרכי התיקון, שירה בעין שכלו כפי מה שיראות את תכונתו. כי לפעמים צריך להרגיל עצמו לחזק מידותיו, שיוכלו להתקיים בתארתן וקדושתן, גם בעסקו עם בני אדם ודרכי העולם. והכל יעשה למען דעת השם ועוזו. אז בעצם מה אומר לו? כמו הסיפור על הבחור הזה, שלפני שהגיע למכון מאיר, למד במכון למנהל. אז מה הוא אמר לי? שמה, היה שם קורס אחד במכון למנהל, שם היה קורס שלא לא מתחת השולחן בכאילו. על השולחן, שם הקורס היה, איך לדפוק מרפק, למנהל של צדך, כדי שאתה תדרוך עליו, וכשהגיע הזמן הקידום, אתה זה שתקבל קידום. הוא אומר, וואלה, בקורס הזה, פתחתי אוזניים כאפרכסת, הקשבתי טוב טוב, ומה זה אמרתי, איך שאני, ואני, יש לי מנהל לידי, אני קודם כל יודע לחסום את הצלעות שלי, כמו שצריך עם הזה, וברגע שהזדמנות, אני תוקע את המפק בצלעות שלו, פיקס, הבנתי את כל הטכניקות של, של הקורס הזה. הוא אומר, זה לא קורס מתחת השולחן, זה קורס על השולחן, אדם לאדם זאב, לכן צריך לדעת איך להתנהל בעולם הזה. ומצאתי בעצמי רצון כזה, רצון באמת לתקוע את השני ולהתקדם על גביו. הגעתי פה למכון מאיר, ראיתי את החיוך של הרב ביגון, ראיתי את החבר'ה בחדר אוכל, ראיתי איך הם מתנהגים בבית המדרש. פתאום ראיתי שגם לי, בתוכי, יש רצון אמיתי לעשות טוב לאחרים. אומר לנו הרב קוק, לפעמים אתה כבר יודע את האמת. אבל כל אתה נמצא בסביבה שמעוררת אותך לכיוון מסוים, אז אתה עדיין עובד שם, זה לא אתה, ואתה כבר לא רוצה, אבל זה פועל. כן, אם הוא לא היה משנה את החברה, והיה נשאר שם בחברה, והיה עכשיו יכול להיות מנהל, הקורס הזה שהסביר לו איך לעשות את המרפקים כמו שצריך, או נגיד הוא כבר כמה שנים כבר היה מתרגל בעניין, והוא היה לא משנה האווירה, ולא משנה את הכיוון הזה, הדבר הזה אומר אותו, איכשהו במצב הזה, הוא כבר יודע, טרח, כבר בלי שהוא רוצה, המרפק לבד יודע להיכנס בין שני הצלעות של המנהל של ידו, זה לא שהוא בחר בזה, זה כבר הרגל. בקורס תרגיע אותו כמו שצריך, זה כבר אחרי זה הוא התנסה כמה פעמים, זה כבר קורה מאליו, זה מפעיל את כל כוחות הנפש שלו. אז בפנים כבר יודע שבאמת הוא רוצה שיהיה טוב לכל העולם, והוא רוצה שבאמת יהיה טוב לכולם, אבל בפועל כל עוד לא שינה אווירה, לא שינה איזשהו למקום שיכול לתת לו יישוב הדעת, איך שהוא רק רואה את המנהל של הצידו, טרח! היי, מרפק, מה רצת? מי אמרך? זה הרגל. אוקיי? ההרגל פועל לבד. המרפק ירוץ לכיוון הצלע של השני, גם מי שאתה רוצה. אם אתה לא לוקח איזשהו פרק זמן של יישוב הדעת, של שינוי הרגלים אמיתי, של להיכנסות פה למכון מאיר, של לראות החיוך של הרב ביגון, של להתחיל לחשוב על זה, להתחיל לחשוב איך אני באמת התנתקתי עם אותו מקום שמפעיל אותי בצורה הנכונה, איך אני עכשיו בונה הרגלים חדשים, איך אני תורם למכון, הנה יש עכשיו עוד מעט פורים, יש שם רשימות, מי רוצה להתנדב, קדימה, כל אחד עכשיו איך אני מוציא את מעצמי, איך אני מתנדב, זה חלק מהרגלים הנכונים שאני חייב להקנה, לתוך העולם הזה, שכשאני אראה איזה מישהו שצריך עזרה, שצריך להרים איזה משהו ביחד, אז אני נושא בעול עם חברי. חלק מ-48 דרכים שבהם התורה נקנית, זה לשאת בעול עם חברו, יש איזה עול, יש איזה מטלה משותפת. אז פה יש לך להתחיל להתאמן במכון בקטן. יש פורים בפתח, להתנדב. יש שם, ראיתי אצל דני בדלת, הרבה הרבה אפשרות שאפשר להתנדב בהם. אז קדימה, כל אחד עכשיו, איך אני בעצם תורם קצת מעצמי. כן.
לא, אבל אני לא מבין את ההגדרה של היישוב הדת שהתנתק הזה. כי יש מצב ש... כי בכל זאת, בעיניי נמצא גם במקום שהוא טוב כל החיים שלו, לא נמצא באיזשהו נרות עסקי או משהו כזה. אין לו בית טוב, לא יודע, אבל חברים, משפחה ו... יש פה הרגלים רעים בכל זאת שתמויים בו, כל מיני, אני יודע מה...
אני הבאתי רק דוגמה, הבאתי דוגמה, זה, זה... כך, כל, מה זה הרגלים רעים? כל דבר שמביא אותי לכסף, לתאוות, לכבוד, שלא בהקשר הנכון, שלא בהקשר הנכון, שלא כחלק מהרצון שלי למלא את רצון השם, זה נקרא הרגלים רעים. וזה, ואני צריך למצוא את אותו מקום שלא מעורר לי את ה, את ה, את הכבני רשף, את המחשבות שכבר ממוסכים בגוף והולכים לכיוון הלא נכון. עכשיו, בבית העסקי דיברתי על האווירה העסקית. כל בית אחר זה... כל מקום והבעיות שלו והסכנות שלו. אני לא אתחיל לפרוס פה את כל הבעיות שיש. אוקיי? כן.
מה ההבדל בין זה? של יישוב הדת הזה לבין ההתכנסות של... במסילת
השורים.
גם פשוט
לא בנה
זה.
שבן אדם
צריך להתבונן,
קודם כל, מי אמר שיש הבדל? אמרנו שזה מה?
אמר ההתבוננות הזאת.
יש פה תכף, בהמשך הפסקה, איפה שלא נגיע היום, אז הוא מדבר הרבה על ההתכנסות הכוחות. זאת אומרת שחלק ממה שצריך לעשות, זה לקחת את כל הכוחות שלך שהתפרצו החוצה, וכבר הולכים במסלול לא נכון. אומר, אז דרך היחידה בעצם להתחיל לעשות מסלולים חדשים, זה שנייה אחת לאסוף אותם פנימה, להכניס אותם לתוך תיבת נוער פרטית משלך, להוציא אותם משם מכל המבול וכל הבלגנים, ואחרי זה, אחרי שכינסת אותם פנימה, זה חלק מהמרירות של הסם, זה כנראה נלמד שבוע הבא, אז אתה בעצם עכשיו יכול להתחיל לסלול מסלולות חדשות. אז זה קצת דומה להתכנסות. אבל יישוב הדת הזה אומר שכל עוד חלק מהנפש שלך כבר נמצא בתוך הגוף, והגוף כבר פועל לבד, אתה אומר, המרפא כבר מאליו, מכניס את החבר, אתה מבין? אתה בא וחושב לך מחשבות על כמה בעצם אתה מתבונן ומצאת כמה אתה טוב, ובלי ששמת לב, טרח, המרפא עף לכיוונו. אז אין לך יישוב דת. אם אתה לא תמצא שום מקום שבו אתה יכול את כל כוחות הנפש לאסוף חזרה למקום שאתה שולט עליהם בצורה מלאה, אתה לא תגיע ליישוב הדת. יש כל מיני דברים חיצוניים שכבר יפנו עליך דרך הכוחות שהתמסכו לך בתוך הגוף. זה הכוחות המוסכים בגוף.
אז גם ביישוב הדת הוא בעצם יכול לתקן במוסכים שהוא לא מצליח להגיע אליהם בעצם?
כדי להגיע ליישוב הדת אתה צריך להגיע למקום כזה שגם פיזי וגם נפשי, שבו לא תתקל באיזשהו משהו שכוח ממוסך בתוך הגוף יבלגן לך את כל הנפש, כן? זה מה שראינו פה, כן? שמעקעקע את יסוד בניין הנפש כולו, כן? הוא צריך להשתדל להחליק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו, הוא פורץ אותם, וכל מה שמגביר את שורש ההתפלות יותר מדי, יש איזה משהו, יש איזו תכונה בנפש שכבר התמסכה לתוך הגוף ופועלת מעצמה, ואיך שהוא מפעיל אותה, אז היא מבלגן לו את כל הנפש, כל פעם מחדש, הוא כבר החליט מה טוב, וצריך הכל פעם מתהפך כל פעם מחדש. לכן הוא אומר, צריך לעשות את אותו יישוב הדעת. עכשיו בעצם, מהר לפני הסיום, אני רוצה ככה לקרוא את הפסקה האחרונה פה מהר, והיא בעצם תענה לנו השאלה של החברותה. כן, החברותה שאל, למה להרגיל את הילד הקטן? מה טוב בזה? הוא כבר לא היה לו בחירה חופשית. הפוך, שרק ירצה, מתוך הרצון, זה בחירה הרבה יותר, זה הרבה יותר הוא יגיע לאמת שזה הנשמה שלו באמת רוצה להיפגש עם השם, אז עושה את המצוות. למה צריכים להגיל אותו במצוות? בוא נדע. והנה, כוח הרצון המעשי מקבל הדרכתו מאת השכל. מכל מקום, אם יהיה אדם בעל רצון טוב מקרו, או שירגיל עצמו בעצת חכמים לפעול לטוב, אז יהיו פעולותיו טובות וגדולות בערכן מאוד, ויוכל להצמיח ישועה ותהילה. אבל אם קדם כוח השכל מבלעדי זה, אף על פי שהשקפתו טובה או רצויה, מכל מקום הוא רחוק מדרך פעולה מיושבת, כי אם בעמל גדול הוא כמו מעשה קוף. לפעמים אתה קורא את הפסקה הזאת, אתה נופל מהרצפה. כאילו פה הרב הוא עובר את זה עבור עבור. כן, מה החבר טען? אם אתה מרגיל את הבן אדם, אז בעצם הוא עושה כמו קוף. אומר לנו הרב הוא, זה בדיוק הפוך. אדם שאין לו הרגלים, אדם שאין לו הרגלים טובים, אז השכל מנסה לשלוט על המעשים, ואז יוצא לא טוב, מבולגן, לא זה, כן, לך אדם, ככה אדם תעשה לו שיעור עיוני באיך יורים. ותגיד לו, קח אותו עם רובה במטווח, תגיד לו, נתקלת, מה יקרה לו אז? תוך שנייה נקודה 8 מוציא את הכדור. כן? זה קורה ככה? איפה? עד שזה, רגע, מה הוא אמר? הוא הביא את הנשק, הוא אמר לדרוך פה, לפתוח את המצרה, עד שזה יקרה. נגיד שיש לו אפילו שליטה סירית מלאה, אז בינו לבין העשייה, זה יהיה דבר מנותק לחלוטין. רוב הסיכויים שזה לא יצא טוב, ואם יצא טוב, זה יהיה משהו מאוד 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 מנותק. מעשים כאלה שהם באים ישירות מאת השכל, זה מעשים חלושים. השכל כדי להגיע למצב שבו המעשים יוצאים טובים, צריך שההרגל שהשכל כבר קיבל פיקוד, והפיקוד שלו הוא באמת עשה הרבה הרבה הרגל, אני אגיד לך שאדם שכבר יש לו המון המון הרגל, והמידות שלו כבר זורמות נכון, אז השכל שקיבל כלי כזה יכול לפעול ולהוציא לפועל מעשים טובים באמת. אבל אם את כל השלב הרגלים לא בנינו לו, השכל מרגיש חלוש. הוא לא יכול לפעול. פה זה כתוב, וזה נרמז כמו שאמרו חזל, בדברי חזל. איש מזריע תחילה יולדת נקבה. אישה מזרה תחילה יולדת זכר. אומר, כי אם המעשים הנקראים בשם תולדות, באים רק מצד השכל שזה האיש, ולא יעשות שתיקון המידות של הרגלים, הם חלשים כנקבה ואינם בני קיימה. אדם שהחליט טוב, אז היום הבנתי מי אני באמת, הבנתי שאני נשמה צדיקה, ולכן אני עושה עכשיו מעשה טוב, הוא עכשיו מנסה להתפלל, לתת צדקה, לעשות כל מיני מעשים טובים, בלי שהוא קיים כל אופן הרגלים, המעשים האלה הם חלושים והם אינם בני קיימה. ההרגלים שלו צ'יק צ'ק יוציא אותו מזה. ואם הם באים מצד תיקון המידות, על ידי חינוך טוב והרגל חזק, כי אישה שהיא ברשות בעלה, הם מבוססים וחזקים. הרב גופו הופך את כל החשיבה. אדם שיש לו הרגלים טובים, וכל ההרגלים כבר עובדים לבד, אז שהשכל מגיע למסקנה שבאמת צריכים לעבוד את השם, אז יש לו כלים שאיתם יכול לעבוד את השם. אז אנחנו לא אומרים לי שרק בהרגלים. צריך גם שהשכל יבוא ויחול בהרגלים האלה. כן? אתה אמרת, רגע, אדם שעשה לי רק בתולד ההרגל, אז זה בעיה. נכון. צריך גם איש פה בסיפור.
מה קודם נאמר?
אז הוא אומר לך, מה קודם למה? אם האיש, אם השכל קודם, אלה הרגלים, יוצא נקבה, יוצא משהו חלש. אם האישה המקדימה, אם המידות והרגלים הם המקדימים, ואז מגיע השכל, יוצא משהו חזק וטוב. זאת אומרת, הרב שקוק אומר לנו, כדי שיצא משהו חזק וטוב, אתה חייב לתת את הילד, להרגיל אותו, שישלמין בעל פה משניות, ישלמין בעל פה את הפסוקים, ישלמין בעל פה, יעשה מצוות כבר, ילמד ציצית, ילמד זה, הגעת לגיל 3, קיבלת במתנה ציצית. קיבלת תלית, תרגיל אותו לעשות, מה שהוא יכול כן לעשות, בסוף, באמת צריך לעבוד, אל תשאר רק בהרגלים, צריך גם את האיש. אבל כשאישה מזרה תחילה ואז מגיע האיש, אז יוצא משהו טוב ואמיתי וחזק. בלי הרגלים, שכל לבד, כמו שהוא בעצם טען החבותה. שיהיה לו רק שכל, אם השכל הוא יחליט לעשות מעשים טובים. מי הרב קוק זה לא יצא לו. מעשים טובים שיוצאים רק עם שכל זה כמו קוף, שמנסה לעשות משהו. זה לא עובד ככה. חלק מהצורה שבה אנחנו מתנהגים, זה שאנחנו מאלפים את גופנו, אנחנו ממסכים את השכל בצורה נכונה בתוך הגוף, ואז השכל יכול להגיע לשליטה מלאה, שבאמת יוצא דברים טובים מהגוף.
זה היה פחד של החבר הגאון, אבל...
שמה?
זה קו האילוף. נשאר אילוף ולא...
נכון, אבל אתה צודק שהוא שאל למה זה טוב. הרי יש לך את השכל, והשכל יכול לעשות לך את הדברים הטובים, אומר לו, רב קוק, זה לא נכון. אם לא תרגיל אותו, אז הוא יישאר מסכן. הוא יישאר מסכן. אין דבר כזה, רק שכל. אין דבר אדם בלי הרגלים. אין דבר כזה אדם בלי הרגלים. אדם עובד דרך הרגלים, ואם הרגלים הם לא טובים, השכל לבד לא יעבוד. ולכן כדאי לעשות את הרגלים, ועדיף מראש לחצוב נחלים טובים והרגלים טובים, ואז השכל מגיע ומגיעים תוצאות טובות. יהי רצון שנזכה כולנו לרגלים טובים, לשכל טוב, לעשות את רצון השם.